אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות.
והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זאת, ואל האורחת המיוחדת שהבטחתי לכם שתתכנס כאן באולפננו הקט. סופרות וסופרים רבים ערכנו בתוכנית במהלך השנים, אבל מסופקני שמישהו מהם זכה אי פעם לאהבה ולהצלחה כמו האורחת הבאה שלי. היא בת 44. תמיד חלמה להיות סופרת. בכיתה ח' מורה שראתה קומיקס שצעירה קראה לה אותו ואמרה, כלום לא יצא מזה. במשך שנים היא עבדה ברשת הספרים צומת ספרים, והיום אין ילד או ילדה שאינו מכיר את שמה, ובוודאי את שמה של הדמות שיצרה קרמל, חתול קסום, שאך עתה פורסמו עלילותיו בספר השביעי. בסדרה. וגם בוא לא נשכח, סדרה שנעשתה בעקבותיו בכאן חינוכית, כתפה פרסים רבים, ביניהם גם פרס הסדרה הטובה ביותר, בטקס פרסי הילדים והנוער של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. אז אני שמח הבוקר לארח באולפן, לשיחה ארוכה מרחיבת לב, את האימא של קרמל, הסופרת מאירה ברנע גולדברג.
מה המצב? איזו פתיחה מרשימה, את יכולה לשמוע אותך שעות, תמשיך. אני אשב בצד ואני אקשיב לך, מסתכל על הדברים.
חשבתי שתעני לי ביללה, כך דמיינתי את המהלך.
אז יאללה, מיהו, יאללה, אין בעיה, אין בעיה.
את בכלל לא אוהבת חתולים, מאירה?
אני אלרגית קשה לחתולים, אבל אני אוהבת אותם מרחוק. אני מדברת עם חתולים, אגב.
אוקיי.
מגיל צעיר דיברתי עם חתולים ברחוב, ואני לא יכולה להפסיק עם הרגל הזה, זה קורה.
תני לי דוגמה, את הסצנה, כן?
דוגמה, נגיד, אני יודעת שאם אני עוברת עכשיו בכביש, לא בכביש, אני הולכת במדרכה ואני רואה חתול. אם אני אתקרב אליו, הוא יזוז, כי אני מפריעה לו. אז אני אומרת לו, טוב, תרגיע, אני לא מתקרבת אליך, ואני עושה עיקוף, אני לפעמים חוצה כביש כדי לא להפריע להם, וזה מגיל צעיר, וגם אני לפעמים...
זה נשמע מפחד, מאירה.
לא, אני לא מפחדת מהם, אני אומרת להם, אני לא מתקרבת אליך, תהיה רגוע, הכל בסדר, אני עוברת אותו. אני אומרת, אתה רואה, אפילו לא מסתכלת עליך, ממשיכה, והם באמת לא זזים. הם לא זזים שאני באה. אם אני אגיד, אני מגיעה הביתה מאוחר מאיזה סדנה, ואני רואה את החתול שמחכה לאוטו החם, אני אומרת, בבקשה, אני זזה, אתה יכול, בבקשה, הכל טוב. זהו, זה ככה היה.
מתי את מבינה שאת אלרגית לחתולים?
הלכתי לחברה שלי הביתה, והיו לה מלא ערימות חתולים בבית. היא מדהימה, היא גידלה, היא הפכה את הבית שלה בית מחסה לחתולים כזה.
אוקיי.
ובאתי אליה אחרי שנים של פחד מחתולים, לא, אני תמיד אהבתי אותם מרחוק, לא חיבקתי אותם. אמרתי, יאללה, בואי נתגבר על הפחד, נחבק אותם.
בת כמה את באותה סיטואציה?
30 כמעט.
אוקיי, אישה.
כן, מבוגרת. והם היו כאלה חמודים, ושיחקנו, ופתאום מצוקה נשימתית קשה. לא יכולתי לנשום. זה עבר רק אחרי כמה ימים, שכמו אסמה מהסוג הקשה, ופצעים בכל הגוף, הייתי מזועזעת. ומאז לא התקרבתי אליהם
יותר. והבנת? ישר עשית את החיבור? כן, הבנתי.
אמא שלי אלרגית לחתולים, אני מכירה, אני יודעת, אני מכירה את
זה משפחתי.
אז אני מכירה כאילו את הסיפור, אני לא, 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 לא ידעתי אבל שאני גם אלרגית. אז...
אז איך מפחד ואלרגיה דווקא את החתול את לוקחת לגיבור שלך?
קודם כל, אני גדלתי על המון המון אגדות. קראתי, מהרגע שאני זוכרת את עצמי, אני קוראת ספרים ואגדות תמיד...
אבל נדבר על הבחירה של החיה.
אז החתול עם הגפיים זאת האגדה ש... זו האגדה שמאוד אהבתי וגם חקרתי כל מיני זוויות שלה, כי כל פעם כל אחד מספר את זה אחרת.
גם ליגל שוורץ זה ספר נהדר אפרופו החתול במגפיים.
אז אני כל הזמן קראתי כל מיני גרסאות של החתול במגפיים, ניסיתי לבדוק מה אני יותר אוהבת, וזה יחד עם מוצלי גוצלי ישב לי בראש חזק, לא עזבי את הראש בתור ילדה, נוער ובוגרת, והיה ברור שזה יהיה חתול. אני גם אוהבת מאוד חתולים ספרותיים, זה החתול מאליס בארץ הפלאות, אגב גם גרפילד, הסדרה שמאוד אהבתי שהייתי בבית ספר יסודי, זה מה שהיה לראות, מאוד אהבתי אותו, היה בו איזה משהו מאוד מאוד עוצמתי.
את זוכרת את הרגע בו את כותבת את המילה הראשונה בקרמל אחד?
כן. אני זוכרת את זה מאוד חזק. זה היה היום ממש מוזר, סיפרתי את זה כמה פעמים, והתחלתי ממש לחפור בזיכרונות שלי כדי לראות שאני מדויקת. אני זוכרת שהגעתי לצומת ספרים לעבודה.
אוקיי.
ואני...
את מוכרת או מנהלת?
מנהלת הדרכה.
מנהלת,
וכל ספר חדש שיוצא קיבלתי, ואני זוכרת שהלכתי למדף...
על 9 שנים?
לא זוכרת, זה היה... אני זוכרת שכן הגעתי לעבודה, והרימת ספרים חדשה חיכתה לי, וכולם על חתולים. ספרי ילדים על חתולים, והספר הכי זכור לי, זה ספר שתמי שם טוב, הלך לגדל חתול. ואמרתי, מה קרה להם? כולם מוצאים על חתולים, אין חיות אחרות, מה זה הדבר הזה? ואני הולכת למשרד, וגם המשרד מחכים לי ספרים, גם על חתולים. והייתי מזועזעת, ואז אמרתי, לא עושה שטויות האלה. הלכתי לאוטו, הצליחת הביתה כבר, היה מאוחר, וחתול ישב לי על האוטו. זה סיפור ארוך איתו, אני לא אעלה אותך, אבל לקח לי המון זמן להוריד אותו מהמכונית, הוא לא רצה לרדת. לא משנה מה עשיתי, הוא לא ירד. ואיכשהו זה התחבר לי עם סיפור שהתחלתי לכתוב שהייתי ילדה קטנה בכיתה ג' או ד', על שלושה אחים יתומים שקיבלו ירושה, אחד קיבל טירה, השני מפעלים למכוניות, והשלישי קיבל, לא היה המשך. איכשהו, כל הרימת ספרים של החתולים, והחתול שישב לי על האוטו, כאילו היה לי סימן כזה גדול, שהאח השלישי קיבל חתול, וזה הזמן להמשיך את הסיפור שלי, שהתחלתי שהייתי ילדה קטנה.
ואת מגיעה הביתה, ומתיישבת מיד לשבת.
מתיישבת מיד ומתחילה לכתוב, וזהו, מפה זה כאילו התחיל לרוץ.
הוא כתב את עצמו? קרמל אחד כתב את עצמו? או שידעת לאן את הולכת?
לא ידעתי כלום. אני גם לא ידעתי... זה היה אחרי...
צריך לומר שקרמל אחד הוא הספר השני שלך.
השני.
כי היה לפני כן את כמה רחוק את מוכנה ללכת.
שזה הראשי תיבות של קרמל.
בדיוק.
אגב, אבל רק אגיד שבכמה רחוק את מוכנה ללכת, היה לי נורא קל, כי הספר כתב את עצמו. זה ספר שהמון ממנו זה אוטוביוגרפיה, אז כאילו חיכיתי לראות מה יקרה.
כדרכם של ספרי ביקורים.
כן, אז כאילו... אבל זה ממש היה. כי זה נכתב, קורה משהו כותבת. זה היה תקופה מאוד צוערת, קורה המון דברים. אז לא הייתי צריכה להמציא דברים כמעט, אלא פשוט חייתי את החיים שלי וכתבתי עליהם. וכאן פתאום הייתי צריכה להמציא ולהבין. ואם הייתי חוזרת אחורה, הייתי מזועזעת מהדרך שבה הספר הזה נכתב.
קרמל אחד?
כן, זה ספר הכי מצליח שלי. אנחנו מתקרבים למאה אלף עותקים, הכלב, לא על כל הסדרה, הכלב. והוא נכתב בצורה... לא עברתי סדנות כתיבה, לא הדריכו אותי איך לכתוב. היום הספרים שאני כותבת בסדרת קרמל, אני מרגישה שהם הרבה יותר טובים, יותר בנויים טוב. אני כתבתי את זה בלי להבין איך כותבים סדרה. זה...
טוב, לא כתבת סדרה, כתבת ספר אחד.
לא, אני ידעתי שזה תהיה סדרה.
דמיינת את זה כבר כסדרה. למרות שעד שהשני יצא, לקח 3 שנים.
כן, איזה סיפור בפני עצמו, אבל ידעתי שזה הולך להיות משהו מאוד גדול. תקשיב, אני תכננתי מראש שזה הולך להיות הסדרה, כאילו, קיוויתי שזה תהיה הסדרה הכי טובה בישראל, כי ידעתי שאני אמורה להכניס שם דמות שמוססת לבן שלי, שאמורה לעשות המון דברים בעולם, אבל לא ידעתי איך לכתוב אותה עדיין. הוא היה קטן, ולא ידעתי איך, לא ידעתי כל כך איך עושים את זה. אז אמרתי שנתחיל בינתיים לבנות את העולם הזה, ונכניס את הדמות של הבן שלי אחר כך. הבן שלי, כפי שאתה יודע, הוא על הספקטרום האוטיסטי, נגיע לזה בטח אחר כך. אבל כאילו ידעתי שזה צריך משהו גדול. אני הלכתי לספרייה ולקחתי המון ספרים לראות מה הולך היום, כי אני קראתי את כל הקלאסיקות של פעם, והיה לי, ידעתי מה הולך, אבל לא קראתי כל הספרים ממש לא. התחלתי לקרוא את כל מנוע שכנון, ממש, באובססיה, את כל מה שהולך, כדי להבין מה הנוער אוהב. ואז הבנתי שזה לא משנה מה הוא אוהב, זה משנה מה אני רוצה לספר, צריכים לשלב. ודעתי שזה חייב להיות מבוסס על כל המה...
כל הדברים שאת אומרת עכשיו, מאירה, מביאים אותי לשאלה, האם רצית להיות סופרת או רצית להיות סופרת רבי מחר? זה שני דברים שונים לגמרי. איזה מהם רצית?
בתור ילדה, בבית ספר יסודי, רציתי להיות סופרת, רציתי להיות גלילה רונפדר, זה מה שרציתי, נקודה. לא חשבתי מוכרת, לא מוכרת. סופרת.
אבל בקרמל כבר אמרת זהו. לעצמך, אני רוצה אז לבנות
אז
טירה.
אני אגיד מה הקטע. בחטיבה התיכון ובבגרות שלי לא ידעתי שאני אהיה סופרת, גם לא האמנתי בעצמי שאני אוכל להיות סופרת. ברגע שזה כבר התחיל לעלות האפשרות, רציתי שהמון ילדים יקראו את זה. לא חשבתי אם הם יקנו את זה הרבה, אלא יקראו את זה הרבה, כי רציתי להעביר איזה מסר מאוד מאוד חשוב על הבן שלי, כי בדרך אגב, לא לדחוף את זה בצורה. ואז הייתי חייבת מסה. אבל לא חשבתי רבי מחר, לא חשבתי שאני הסופרת הכי מצליחה של 2022, לא חשבתי על דברים כאלה. חשבתי במגבלות מה שהיה עד אותו יום, עד אותו הרגע. אבל אם אתה שואל אותי מה אני רוצה היום, אני רוצה להיות גלילה רונפדר. מה זה אומר מבחינתי להיות גלילה רונפדר? שלא משנה כמה סופרים הצליחו אחריי, אני חיה איתם, הכל מעולה, אין קנאה, הכל טוב, המקום שלי מובטח, אני סופרת מוכרת, אהובה, וכל מי שיצליח אחריי זה רק מעולה, יעשה טוב לכולם, אבל כן, אני רוצה להיות מוכרת.
אז בוא נשאל, ואנחנו מקדימים את המאוחר, אבל הגענו אל הנקודה. אם אני רוצה להיות סופרת מוכרת ואהובה, אלה לא תחושות שאת מתנהלת איתם בעולם, גם אחרי שאת משחררת את השביעי שלך, גם אחרי חינגות בדיזינגוף סנטר, גם אחרי סדרות זוכות פרסים. למרות כל זה, התחושה העצמית שלך איננה תחושה של סופרת מוכרת ואהובה.
תראה, כשאני הגעתי לדיזיגוף סנטר, וכבר הבנתי שזה הולך לכיוון 50 אלף איש בשבועיים.
שבאים בשבילך.
באים בשבילי. חשוב להדגיש, יש הרבה אנשים נורא מזלזלים בי, אני מרגישה את זה. זה כאילו אני רוצה להגיד, זה לא מפריע לי, וזה כן מפריע לי. עכשיו יש קטע שאומרים, טוב, את מצליחה רק בזכות סדרת הטלוויזיה. אז כל מי שהגיע לאירוע של קרמל 50 אלף איש, הגיעו לי לטלוויזיה, שברור שהטלוויזיה חזקת המותג. אבל לא היו אירועים של טלוויזיה. מתוך שבועיים וחצי, היו אירועים ספרותיים. אולי פעמיים הגיעו הכוכבים של הטלוויזיה, לאירועים ספרותיים איתי...
אבל לי זה נשמע אפולוגטיקה. כאילו, למה את מרגישה צורך להתנצל מול האנשים האלה?
שאלה טובה, כי ככה גדלתי. גדלתי ברגישי נחיתות, וגם כשהתחלתי להתפרסם, קבלת הפנים שלי לעולם הזה של התקשורת, הייתה מעליבה. הדבר הראשון שפרסמו עליי זה, מי שרוצה להיות סופר מוצלח, שיעבוד בצומת ספרים. כי הנה עובדה, נכנסתי עם הספר שלי כמה חוק את מוכנה ללכת לרשימות טובי המחר, ואמרו, הנה, יצא לספר, אף אחד לא מכיר אותה, אף אחד לא יודע מי, והיא נכנסה לרשימות טובי המחר, אז בטוח שבצומת ספרים עוזרים לה. מה שהם לא ידעו, זאת העבודה עמוקה שלי בפורומים של תפוס בזמנו, על הנושאים המדוברים בספר שלי, ושהספר שלי יצא, כל מי שהיה בפורום הזה חגג איתי, קנה את הספר, נכנס לרשימות טובי המחר, הוא דיבר על משהו מאוד...
אבל גם לי, גם זה נשמע לי באוזניים, התנצלות.
זה, אז כל מיני תקיפו אותי, כל מיני תקיפו אותי, ורק אמרו שאני לא סופרת אמיתית, שאם לא הייתי עובדת בצומת ספרים, אז לא הייתי מצליחה. ואם לא הייתה סדרת טלוויזיה, אז לא הייתי מצליחה. ואם לא הייתי, אבל עובדה שאני הייתי את הכל, ועובדה שאני מצליחה. וכל מיני רק תוקפים אותי, כולל בעיתון הארץ, שזה תת רמה, שזה מעליב שקרמל זה, איך ניסחו את זה? שזה הקלאסיקה בהתאבות. כאילו, זה נורא יצחיק אותי.
לי זה נשמע טוב,
זה נורא מצחיק שכאילו, בעולם שלי, בדמיון, יש איזה חוג של סופרים מקובלים, והם נפגשים, ואותם מזמינים לרעיונות, והם זוכים בפרסים, ואתה מכל טוב, ואז יש את הסופרים כמוני, שבידה שלא צמחתי כמוהם, ולא מבינים איפה באתי, אז כאילו, אז מי אני? ולאט לאט, אני עובדת על עצמי לנתק את הסטיגמות האלה, כי אין חבורה כזאת באמת.
אין הרמות כוסית. וגם אם יש משעממות למוות.
אני יודעת, ראיתי השקות בחיי, אני יודעת שלרוב זה משעמם. כאילו, לאט לאט אני מנפצת כל הזמן דברים, ועובדת על עצמי להירגע, שאני מקום טוב, אבל קשה למחוק עשור של אלבונות. אני אגיד לך סתם דוגמה. אני ידעתי שהקשר שלי חייב להיות עם הקהל, כי הבנתי שעם התקשורת, סליחה, בהתחלה, התקשורת לא אוהבת סופרים בתחילת דרכם שעדיין הם הצלחות. הם רוצים את אולי יכתבו לאיזה סיפור אישי מרגש עליי ויעזבו אותי. אף אחד לא ייתן עליי בליץ תקשורתי, כמו שקרה עכשיו בשנתיים האלה. אז אמרתי, אני צריכה קשר עם הקהל. אז החלטתי שאני עושה ימי חתימות בחנויות ספרים.
אנחנו נדבר על החריש העמוק שאת עושה לאורך כל העשר השנים האחרונות, וזה משהו מאזינות ומאזינים שאתם צריכות וצריכים ללמוד. כי הדרך בה מאירה עובדת זה באמת בית ספר ענק לכל האנשים הכותבים כאן בישראל. אבל כשאת מדברת שוב ושוב על הדרך בה גדלת, על הדרך בה צמחת, שמתוך הערוגה הזו נבע אותו חוסר ביטחון שעליו את מדברת, מה זה אומר?
הייתי גרועה בחשבון, ואמרו לי שלא יצא ממני שום דבר בגלל זה. מפה הכל מתחיל, מפה הכל נגמר. לכן חשוב לי להגיע לבתי ספר יסודיים, לדבר עם...
אבל גם עליי אמרו את זה.
אז הנה, אנחנו מוכיחים את זה כל יום, מחדש. אבל כשאני מגיעה לבתי ספר יסודיים, אני אומרת להם...
אבל למה הפנמת את זה? למה זה ריסק את הביטחון?
כי זה רודף אחריי מכיתה א' עד י"ב. וזה מטורף, כאילו. במשרד החינוך לא יפנים שחשבון זה לא מהות הכל, מדעים זה לא מהות הכל. אומרים לנו שכן, אומרים שאני לא יכולה להצליח, ילדים כמוני לא יכולים להצליח. אני פוגשת ילדים כמוני, אני אומרת להם, אפשר להצליח בכל דרך. יש את הגרוע, קודם כל לא מודדת להיות גרועים בחשבון. אני בסוף השלמתי את הבגרות ושיפרתי אותה והכל. כן. אבל אם המוח שלי לא מתמטי, לא יכול להיות שמשרד החינוך יגרום לי להרגיש סוג ב' כל כך הרבה שנים. לא הגיוני שלא ימצאו לי אנשים כמוני, לילדים כמוני, מקום, ויגידו לי, את בסדר. לא יכול להיות שאני...
אבל נדמה לי שהדמעות שעכשיו בעיניים שלך...
כתבתי טקסטים מבריקים, מבריקים בחטיבה, מבריקים. אף אחד לא יתייחס אליהם. איפה מישהו שכאילו יגיד, וואו, איפה? וזה ממשיך גם היום. אני מגיעה לבית הספר, ילדים בוכים לי בהפסקות. הם באים בוכים. למה ילדים מחבקים אותי אחרי ההרצאות שלי בבית הספר? כי אני לא מדברת רק על קרמל. אני מדברת גם על איזה ילדה הייתי. ואז הם רואים, הם מוצאים את עצמי בתוכם. וילדים באים אליי ומדברים איתי על זה בהפסקות, הם מחכים שהמורים ייצאו ומדברים איתי על זה. וזה גם זולג לספרים, כי כל אחד מהדמויות שלי בספרים זה בעצם אני איכשהו.
את בוכה עכשיו...
לא בוכה, לא צריך להגזים, לא?
עינייך דומעות עכשיו על מאירה הילדה, או על מאירה האימא שמגדלת את אבישי ותואה מי מחבק אותו שם?
אבישי מהמם, הוא אחד הילדים מקובלים בכיתה, יש לו מורות מדהימות, הוא אף על עצמו. כל החוויות שאני עברתי בבית ספר לא חלות עליו. הוא בחיים לא צחקו עליו, בחיים לא פגעו בו, הוא הולך עם ביטחון עצמי, הוא לא רוצה להבריז מבית ספר, הוא רוצה להגיע לבית ספר. אז אני כל פעם בשוק מזה שהוא אוהב את בית ספר. אני יודעת את הקשיים שיש שם, אני רואה מה הוא עובר.
הוא בבית ספר רגיל?
בית ספר רגיל, עכשיו הוא בכיתה ז', שזה הכי קשה. אני לא ישנתי בלילה, והשילוב שלו בבית ספר מדהים.
הוא כבר בכיתה ז'?
כן, ראית איך עבר? רק ככה ועברו כל השנים. הוא מגניב. הוא אוטיסט, אבל הוא יותר מבין ממני על, על, על חברות ממה שאני הייתי בתור ילדה קטנה. הוא לא נעלב מדברים. הוא מאוד, הוא מגניב. אני לא הייתי מגניבה בתור ילדה, הוא מגניב. אני לא יודעת איך הוא יצא כזה.
אז איך יצא לך ילד מגניב?
אני לא יודעת, כנראה זה קשור גם לאוטיזם. משהו בו במוח שלו חושב אחרת, וזה מביא... דרך הסתם דוגמה, הוא פשוט לא מתבייש להגיד את מה שאחרים מתביישים, הוא פשוט אומר אותם, אני חושבת שנורא מעריכים את זה, שהוא פשוט אומר את האמת. כל הזמן, הוא לא, אין לו את היכולת, לנסות להיות מי שהוא לא, הוא פשוט מי שהוא. אנשים מסתירים את מי שהם באמת, והוא פשוט אומר את האמת, נגיד סתם דוגמה, הוא לא רצה לחכות לבד, הוא פחד, הוא רוצה שחבר שלו חכה איתי, אז הוא אמר, אני מפחד, אתה יכול לחכות איתי? איזה ילד בכיתה וו או זין אומר, אני מפחד, חכה איתי? הוא פשוט אומר את זה, הוא גם לא חושב שצחיקו, ולא צוחקים עליו, לא צוחקים עליו.
אלה ילדים שליוו אותו לאורך כל שנות?
בחטיבה הפכו את החיים שלנו, שילבו אותנו עם כיתה שלא הכירה אותו, רק עם שני חברים טובים, וכיתה חדשה שלא יודעת מה זה אוטיזם, לא הדרכנו אותם, לא עשו איתם שום מחנה, כלום, שזה, אם נדבר על יום אחד על שילוב, ועל משרד החינוך, יש לי שעות מה נגיד לך על זה, אבל לא עשו שום מחנה, זה פשוט עבודה של שנים, שבעלי ואני ואנשי צוות, הדרכנו אותו והנחנו אותו והבאנו אותו רק לרגע הזה, שבו אנחנו כולנו נוכל להיות מאחוריו, ולדחוף אותו למים, והוא מדהים. הוא פשוט מסתדר שם יפה, וזה אפשרי.
איפה הוא על הספקטרום?
אני לא אוהבת לתת תפקודים, כי אתה יודע, יש לי חברה שבן שלא דיבר, וחשבו שהוא מטומטם. בסוף מסתבר שהוא גאון, הוא הבין את הכל, הוא גאון מתמטי, הוא יודע הכל. פשוט שמו אותו בכיתות של ילדים בתפקוד, כאילו לא טוב, אבל בסוף... בגלל זה אני לא אוהבת, אנחנו לא יודעים מה עובר להם בראש, אנחנו לא יודעים, יכול להיות הילד שלא מתקשר ולא מדבר, מה שעובר לו בראש זה אוצר, אז אני פעם הייתי באמת תפקוד גבוה, תפקוד נמוך.
מה שעובר לו בראש הוא אוצר,
כן,
יפה.
אבל אני, בגלל זה אני כבר לא עושה את הסיווגים, כי יש את הסיווג, הוא מדבר בתפקוד גבוה, לא מדבר בתפקוד נמוך, זה ממש לא נכון, והבן שלי יש לו את הקשיים שלו, והם קשיים מאוד מאוד מורכבים, פשוט אנחנו משתדלים לא להביא אותם לבית הספר, משתדלים את הבעיות לראות איך מסדרים את זה בבית.
זה 24/7, נכון? הדאגה לפחות.
כן, אני לא ישנה בלילה, אני לא ישנתי בלילה מיום לידתו.
כי מה יש לך בלילה? כשאני ישן, מה את חושבת?
אני חושבת מה יהיה בעתיד. אני עושה הכל כדי שהעתיד שלו יהיה טוב. גם כל החלק של קרמל, זה הכל בשביל לבנות פה טיפה משהו, טיפה שיהיה פה טיפה יותר טוב. לא, לסביבה הקרובה שלו.
להכין לו את העתיד.
אני חושבת שקרמל הכין לו קרקע טובה לבית ספר יסודי, הילדים בכיתה קראו את קרמל, ידעו שהדמות של ויש היא עליו, שהוא עשה התנהגויות שמזכירות את ויש, אז הם אמרו, זה כמו ויש. היום ילדים שמובחנים, הבן שלי צמח לאוטיזם, יודעים, הוא יודע מגיל שנתיים וחצי שהוא אוטיסט.
אני לא יודע מה זה אומר צמח לאוטיזם.
צמח לאוטיזם שברגע שהבחנו הוא ידע את זה. אין הסתרות, הוא גדל, המשפחה מאוד קיבלה את זה, הוא פשוט צמח וידע. יש אנשים שלא יודעים איך לספר את זה לילדים שלהם, או ילדים שקיבלו אבחון בגיל 8. אחרי שהם יודעים שאוטיזם זה כללה, ועברו מלא השפלות ודברים רעים. הבן שלי, בגלל שהוא לא חווה אף פעם רוע, אז הוא מתייחס לאוטיזם בצורה אחרת, ממה שילד שהתעללו בו בבית ספר, ואז אמרו לו, אתה גם אוטיסט. אז היום הרבה פסיכולוגים אומרים לילד, אתה כמו ויש, ואז הוא נורא שמח.
אתה כמו ויש.
ואז הוא חוזר לבית ספר ואומר, אני כמו ויש, ועושים לו מסיבה, כולם אומרים, איזה יופי, אתה כמו ויש. וזה הפך למשהו מטורף, הדבר הזה.
אז אולי באמת זה מביא אותי לשאלה, אנחנו רואים יותר ויותר ייצוגים בתרבות, כן? גם אנחנו נגיד בעולם הלהט"ב. ברגע שנכנסו ייצוגים טלוויזיונים וקולנועיים, הרגשנו בנוח יותר, כי היה לנו על מי להתבונן. האם כל הייצוגים הטלוויזיונים של דמויות אוטיסטיות, אני לא יודע אם אני אמור בכלל להגיד אוטיסטיות, זה בסדר?
כן, זה אפשר, לא ברוכים מהשם.
האם זה עוזר לך? האם זה הופך את החשש שלך לקל יותר?
אני אגיד לך מה הבעיה. ראית אוטיסט אחד? ראית אוטיסט אחד. אין אוטיסט שדומה לשני. אני יכולה לראות אוטיסט, ראיתי עכשיו סדרה מיוחדת עם אוטיסטית, מדהימה. זה לא הבן שלי. גם הדמות שתראו בטלוויזיה בכאן, בויש, זה כבר לא הבן שלי. הבן שלי כבר לא מתנהג כמו ויש בספר, הבן שלי כבר בגיל התבגרות. זה כבר ויש אחר. ואני מכירה המון ילדים אוטיסטים, ואף אחד לא דומה, אני נפגשתי עם המון ילדים אוטיסטים, גם בהרצאות בתי ספר, הם לא דומים אחד לשני. אז אף אחד לא יכול לייצג אותם בעצם ממש. אבל כן טוב לראות מישהו שהוא חושב אחרת, שונה, אפילו עניין של טיקים, נגיד בפרצוף, לראות שלא צריכים לצחוק, זה לא בעיה מוחית. מישהו שיש לו טיקים בפרצוף, זה לא אומר שהוא סתום. זה רק אומר שיש לו טיקים וזה משהו נוירולוגי, זה לא קשור. אז כן חשוב שיראו את זה. ואני מתייחס לזה כמו על כל דבר, אוטיסטים, צבע אור, שיפסיקו לראות ילדים לבנים, גם גוף. אני לא מדברת על הסדרה, אני מדברת על הספרים שלי. הדימוי גוף שם, יש שם ילדים, לא כולם רזים, יש כל מיני סוגים, בכל ספרי ילדים שלי. גם שצעירות, רמי טל המאייר עשה מחווה באחד בספרי ילדים שלי וצייר אותי. אז אמרתי לו, תשמין אותי, אם זאת אני. אז אל תעשה אותי שדופה, אני לא דוגמנית.
למרות שגם לך היו קשיים עם בודי שיימינג.
עד עכשיו יש לי הפרעות אכילה קשות, אבל אני לא מתביישת היום להגיד אני שמנה, כן, אני לא במידה שהייתי רוצה וחולמת, אבל אני יודעת שזאת לא אשמתי, החברה חינכה אותי. זאת לא אשמתי. בכיתה ו' לימדו אותנו לצחוק על שמנים, זאת לא אשמתי. כשאני בכיתה ו' הלכתי לים וראיתי אישה שמנה בבגד ים אדום צמוד, צחקנו עליה. ככה חינכו אותי. היום אנחנו חינכים אחרת.
חינכו אותך בבית הספר או חינכו אותך בבית?
לא, לא בבית, ככה זה היה. בהצגות, בספרים. הילד השם אני אז טיפש, והייתי, וזה שמעכב, וזה ממש לא נכון. וגם היום אני הולכתי בגד ים, אני לא אהבתי את החוויה של הים, בגלל שאני שמנה ומאגידו עליי, שקפצו לי, ושאני באה לבית ספר עם סמלה ורודה, ואומרת להם כאמירה, אני לא אלבש רק שחור. ובנות באות אליי בוכות, ואומרות, הם רבע אוף, אומרות לי, ואני שמנה, ואני אומרת להם, תאהבי את עצמך כמו שאת, כמו ש, מביאה לדוגמה את אלל בספר, הוא אף על עצמו, מת על עצמו, והוא מת על השיער שלו, ויש לו בטן, כן, יש לו בטן, ואני מספרת להם, שאנשים אומרים לי, תכניסי את הבטן שאת מדברת, ואני אומרת להם, לא, אני לא אכניס את הבטן, לא נוח לי, אם אני אכניס את הבטן, אני אהיה סופרת יותר טובה, וילדים שומעים את זה, והמורות אומרות לי, אנחנו נגיד להם את זה 100 פעם, זה לא יעזור, תבוא אחת כמוך, תדגים להם את זה בספרים, וזה יעבור. וגם, כמו שהתחלתי להגיד רגע על רמי טל, שהוא צייר, אני אמרתי לו, תשמין אותי, אם אתה כותב זאת אני, וזה דמות שמוססת עליי, אני לא רזה, ואני לא דוגמנית, ותעשה אותי טיפה יותר מלאה ממה שאני. אז הוא אמר לי, אני פחד, כי זה יעליב אותך, זה לא יעליב אותי. כמו שאתה חושב שאני נראית, ככה תעשה. והוא צייר אותי מאוד גדולה. אמרתי לו, יופי, ככה... אני לא מוכנה שיראו אותי ברחוב, ולא יזהו את הדמות שלי מהספרים, מהפייסבוק, ויחשבו שאני עושה איזה...
איך את חיה בין הפער, בפער הזה, שבין הכאב להצלחה הגדולה. למי את נותנת לנצח בכל דקה במהלך היום?
כשזה, בישראל אין באמת הצלחה. מה זאת אומרת? אני יכולה להגיע לאירוע בהשקה של קרמל 7, שהגיעו עליו 5,000 איש, והיה תורים רק לדבר איתי, והיה מדהים, חיבוק, אהבה, טירוף, ולמחרת להגיע לבית ספר, ושם אף אחד לא מכיר אותי מהמורות, ולא יהיה מיקרופון, ואני מתעקש להגיע לסל תרבות עדיין, כי זה פרויקט חשוב, למרות שאני לא מרוויחה מזה כמעט כסף. אני מעדיפה לבוא לשם ולראות בתי ספר, שלא קוראים ספרים, לא מכירים כלום, לא יודעים שום דבר, ואני מגיעה, ופתאום מתחילה להסביר כאילו מההתחלה מאפס. אז זה מאוד מאזן אותי, הרגעים הגדולים מול הרגעים שאני כלום בעצם.
וברגעים הגדולים, תכניסי אותי רגע לבטן של מאירה, ברגעים הגדולים, ב-5,000 איש, מה באותו רגע את אומרת לעצמך?
קודם כל, אני, אתה תצחק עליי. אני מאוד קשה לי עם זה שמחכים בתור. אני ממש בלחץ מזה, כי אני לא רוצה שחכו בתור. ושאני רואה ילדים מחכים בתור, יש את הפתור מהתור אגב לילדים על הספקטרו כמובן, אבל אני תמיד אומרת, יו, הם מחכים לי, איזה... ואני מתנצלת. אני אומרת, אני אומר, סליחה שחיכיתם, סליחה שחיכיתם. והם חושבים ש... הם אומרים, ממש סליחה, אנחנו רוצים. תראי, אבל ממש לא נעים לי שחיכיתם, אז תודה. אני גם מתנצלת, כי זה... כי באמת, וואו, כאילו, איזה קטע. זה מטורף. זה מטורף שמחכים לי לחתימות שעתיים. באירועים גדולים, ובגלל זה אני גם נותנת לכל אחד יחס אישי.
אבל עוד לא פתרתי.
אני בעיית חרדה קשה.
אני מרגיש שעוד לא פתרתי.
אני עם חרדה קשה. אני עם חרדות קשות ממקומות הומי אדם. אני מתגברת על זה כל יום, בלי כדורים לשם שינוי. אני מנסה להתמודד עם זה לבד. הציעו לי, אני אמרתי לא. אני מגיעה, את יכולה לשאול את אלכס מדיזיגוף סנטר, אני אצלו במשרד רועדת, רועדת. רועדת, ותראו שאני תמיד מגיעה עם מישהו מחובקת, או שמחזיקה את היד של חנן בעלי בסדרה, ומולי יכול לבוא, אז את אלכס, אותה מהעיר שהייתי, אני רועדת, ואז שכל הילדים מגיעים, בלי שזה ילדים ולא מבוגרים, זה הרבה יותר קל, כי הם כל כך שמחים לראות אותי, ואני כל כך שמחה לראות אותם, שזה פשוט עובד ככה טוב. אבל אני כן אגיד לך שאחר כך אי אפשר לדבר איתי. כשנגמר אירוע, אני לא תקשורתית, במשך שעתיים וחצי. לא תקשורתית, אני פשוט יושבת ככה, רועדת, לא אוכלת, לא שותה, ומה שעוזר לי זה הרשתות החברתיות.
כי רגע. כי מה, אני לא אוכלת, לא שותה, לא זזה,
כן, צריכה להבין, אני בהצפה, אני בהצפה רגשית חזקה. אני אומרת לעצמי, וואו, מה הלך פה עכשיו? זה לא הגיוני. אני כאילו לא מאמינה שזה קרה. אני יושבת ואומרת, אני אכתוב איזה סטטוס, אז אני אתן את הרגשות שלי, אני אסדר את הראש שלי, כי אני יודעת להביא את עצמי במינים. אני כותבת מאוד יפה מה אני מרגישה, מה אני חושבת, עוברת על... זה מאוד עוזר לי לעבור לתמונות. לנקות, למחוק תמונות טובות, כאילו למחוק תמונות לא טובות, זה...
מתוך האירוע.
זה מאוד, כן, זה מאוד עוזר לי, זה מרגיע אותי, זה עושה לי סדר. ואז הסטטוס הסיכום, גם שאני חוזרת מחול, אני חוזרת מוצפת, אני אוהבת לעבור לתמונות, לעלות סטטוס, זה עוזר לי לעשות סדר ברגש. אבל אתה צריך להבין שברגע שאני חוזרת הביתה, כל הקסם נעלם. פוף.
מתי את כן נחה על זרי ההצלחה? אני לא יכולה. מתי היה הרגע האחרון?
לא יכולה. לא נחתי אף פעם על זרי ההצלחה. זה יכול להיעלם תוך שניות. ראיתי מותגים גדולים באים, מותגים באים הולכים. ראיתי היסטריה שסופרים, עבדתי 15 שנה בצומת ספרים, ראיתי היסטריה. היחידי שנשאר לאורך שנים זה הארי פוטר. להיות הארי פוטר הישראלי, הכתירו מלא סופרים. אני כל שנה כתבה בעיתון עם איזה מישהי הארי פוטר הישראלית. בגלל זה שכותבים לי מאיר הארי פוטר הישראלית, אני אומרת, חכו, שזה ימשיך. שנה הבאה קרמל חוגג עשור. בוא נחכה לפני ההכתרות.
אבל איך אפשר לחיות את זה? מאירה, בוא נשים נקודה וננשום עמוק. איך אפשר לחיות תחת המחבש הזה, תחת הלחץ שאת מתארת לנו בשעה האחרונה?
אי אפשר.
אוטיזם, חרדות, בדי שיימינג, חוסר יכולת לנוח לרגע. איך אפשר לחיות ככה?
אי אפשר. אני, מה שמרגיע אותי זה סדר. אני, יש לי לוז, שאני יודעת מה אני עושה בכל יום, אני יודעת מה אני אעשה בעוד שנה, הלוז שלי תמיד תפוס שנה קדימה. אני מנסה לשלב בין לבין לשחות, דברים שהלכת לבריכה לשחות. אני שוחה, זה הזמן היחיד שאני כזה ממש המוח שקט, אני שוחה, 40 דקות שוחה ברוגע, ואז יושבת מעולפת על איזה כיסא שם בצד ככה סתם, ולא חושבת על כלום. אני מנסה לעשות סדר בחיים שלי עכשיו, כי עכשיו הגעתי למסקנה שזה לא הגיוני. אני שחיתי, הגעתי לאן שהגעתי, ואני לא מוצאת עדיין מנוחה, כי אני כל מה צריכה לעבוד. וזה כיף לי, אגב, שתבין, שלא תבין שזה אני מתלונן, זה כיף, אבל זה גם קשה, כי אני כל הזמן זמינה לכולם. אני רוצה לעזור לכולם, לענות לכולם. אני עוזרת תורים לדימה לרצף האוטיסטי. אני עוזרת לסופרים בתחילת דרכם. אני עושה מלא דברים. אז קודם כל התפטרתי מכל התורים שלי. אני כותבת תורים רק מתי שאני יכולה, ויש לי זמן.
מתי בכית בפעם האחרונה?
אני כל יום בוכה. אני מתרגשת מהמון דברים.
לא, בוכה מכאב, בוכה באמת.
מכאב, ממש מכאב. כבר הרבה זמן לא בכיתי מכאב. אני בוכה בעיקר מהתרגשות. אני מכאב ממש, זה רק בפעם לפני המון שנים שאמרו שהבן שלי אוטיסט, ולא הבנתי מה זה, כי היום אני כבר לא בוכה על האוטיזם שלו, אז בכיתי מכאב דרמטי, והייתי בהתמוטטות עצבים, אבל מאוד מהר התאפסתי, ואני לא בוכה, אני לא בוכה מתוך כאב. החיים שלי טובים, וזה בזכות בעלי, שהוא הבין מי אני, הבין את הפוטנציאל שלו, לפני שראיתי את זה, והוא פשוט משך אותי קדימה, גם ברגעים הכי, גם אם אני רגע לפני שבירה, הוא תופס את זה לפני, הוא יודע מה לעשות איתי. הוא יודע איך להוציא אותי מזה.
איך הוא מנהל אותך?
זה ביני לבינו. אבל הוא פשוט נותן לי את הרוגע ואת השקט ואת האמונה שהכל יכול לקרות. הוא לחץ עליי להתפטר 3 שנים לפני שחזיתי שאני אעשה את זה. הוא פשוט לחץ עליי כמו מחבש, תתפטרי, את צריכה את עצמאית, את תצליחי. הספרים שלך טובים. הוא הגיש את הספר לפרס דבור עומר, שאמרתי לו, אני לא זוכה בפרסים. למה שמישהו ייתן לי פרס? הוא הגיש את פרס דבור עומר בלי שאני ידע בכלל, הוא לא שאל אותי. וזכיתי.
וצדק. את אישה עשירה?
תראה, זו שאלה מעניינת, כי אני כן מדברת על כסף, וכן חשוב לי לעודד אנשים. אם לא היו לי את ההוצאות של אבישי, כי לגדל ילד על הרצף האוטיסטי, הייתי עכשיו מאוד עשירה. אבל בגלל
מאוד.
מאוד עשירה. אבל בגלל שאני מוציאה אלפי שקלים על אבישי כל חודש, באהבה, אז אני במצב שקניתי דירה, עם משכנתה כמו כולם, שבוע הבא קונה אותה אותו חדש, הקטן שרציתי, אין לי שאיפות למשהו גדול, תמיד אני צריך קטן, אני לא הולכת לנקר עכשיו וזה, אני קונה לעצמי מה שאני רוצה, אבל איזה קטע, אני לא רוצה מלא, אני רוצה רק שמלות יפות ומגניבות, אתה רואה לי תכשיטים, אין לי כלום, מה שאני צריכה, הטיול בחוץ לארץ הכיפי שאני בונה, ושתהיה לי דירה, ואני עכשיו רוצה לקנות עוד, אני רוצה לקנות עוד דירה לבן שלי שיהיה לו, זה לא יקרה עכשיו. אני עדיין צריכה לחסוך וצריכה לעבוד.
אבל בעצם הכל התשתית היא בשביל אבישי כשלא נכון, תהיו פה יותר.
נכון, אבל אני לא ענייה ואני לא מסכנה, והכל מהספרות ומההרצאות. כלומר, אני לא עובדת בעוד עבודה שלא קשורה לכתיבה.
שזה צריך לומר למאזינות ומאזינים, ואולי נאמר על זה מילה ברשותך מאירה, זה נדיר עד מאוד ברפובליקה הספרותית הישראלית, שסופר מצליח להביא כמה שקלים הביתה בזכות הספרות שלו. יש עצה אחת טובה שאת יכולה לומר למי שמאזין לנו עכשיו?
הרבה פעמים שנדדת עצות, אז זה במקום שלי שאני, אבל במקום שלי, ואז אנשים לא תמיד יכולים להסם אותם. אבל העצה שלי זה להבין שזו דרך. לא מתעשרים ולא מצליחים מספר אחד. כשאני קינאתי בסופרים, אני מקנה בסופרים שמצליחים יותר ממני, וקינה שעשתה לי טוב, כי אני תמיד רוצה לראות איפה, מה הם עשו, איך הם הגיעו. אני זוכרת שהייתה לי קינה מאוד גדולה בעיני צלבי, התקשרתי לה, אמרתי לו, אני מקנה בך, בוא תגידי מה אתה עושה. הוא ישב איתי והסביר לי מה הוא עושה. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה אני יכולה לעשות אני, ואנחנו בקשר מאז מאוד טוב, אנחנו מתייעצים פעם בחודש שיחת טלפון ארוכה, מדברים על מה אתה עשית, מה אני עשיתי, איך עושים, איך מתקדמים, איך עוברים הלאה. יש את זה עם כמה סופרים, שיש לנו קבוצת תמיכה, שנכון אמרתי לך שאין, מסתבר שיש, אבל רק מי שמוכן באמת לחלוק ולעשות טוב.
מי עוד בקבוצה?
אני לא יכולה לספר, זה סודי, אנחנו קבוצה חמודה של 4 סופרים, שאנחנו ממש עוזרים אחד לשני.
סופרי ילדים בעיקר?
לא. אנחנו עוזרים אחד לשני, תומכים אחד לשני, לא תמיד ביחד, לא כולם ביחד, אני כאילו איתם כזה בקשר כזה. ורגע, היה לי משהו חשוב להגיד, להיצא. אני הבנתי שצריכים להוציא כל שנה ספר.
כל שנה.
כל שנה להוציא ספר. זה יצא שלא טובה לכולם, אבל נגיד ספר נוער לא יכול, כמו שאתה אמרת, בין הראשון לשני, לי קרה נס. קרה נס שסדרה שהספר הראשון שלה יצא ב-2011, והספר השני ב-2014, הצליחה, זה לא קורה. אתה מוציא סדרה לבית ספר יסודי כל שנה, אתה לא יכול לחכות, לא יכול לחכות יותר משנה. וגם בכלל, אתה לא יכול, אני יודע שאתה...
ולא משנה האיכות של מה שאתה מוציא?
לא, אם אתה, ברור שחשוב איכות. אני מדברת על בתנאי שהספרים טובים, זה הבסיס, כאילו זה הבייסיק. אבל אני חושבת ש...
אני תוהה אם את סופרת או יצרנית.
זו השאלה שתמיד שואלים את הסופרים המצליחים שמוציאים כל שנה.
אני שואל אותך, עזבי, עזבי.
אני סופרת, וכל הספר שאני כותבת הוא מעולה. ספר שלא הוצאתי, הם הספרים שנפלו בדרך. כתבתי 4 ספרים וגנזתי אותם.
והיו כאלה.
מלא. אני השנה גנזתי 2 ספרי ילדים שהחלטתי לא להוציא אותם. קרמל 5, מחקתי את הכל וכתבתי מחדש רגע לפני הוצאה. אני לא מזלזלת בקהל לרגע, אבל אתה מתבלבל בשאלה הזאת. כי אתה לוקח מתוך מחשבה שכאילו מי שמוציא 4 ספרים, אז הוא לא משקיע בהם, הוא עכשיו יוצר, זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. אני לא צריכה מוזה, אני לא צריכה השראה, אני צריכה זמן.
אני לא מחכה לזה, אני צריכה לשבת.
לא, כי אנשים חושבים, אני אלך את אוסקנה, אז יהיה לי זמן לכתוב. אני כותבת כמו שאני נושמת. אני יכולה לכתוב בבית, שיהיה מפוצץ בחברים של אבישי בסלון, עם אוזניות עם מוזיקה. אני לא צריכה שיקחו אותי עכשיו לא יודעת, לפסגת הר גבוה בתקמנדו, יש שם הערים, ושם אני אשב וקבל את ההשראה. אני צריכה פשוט להבין מה אני רוצה לכתוב. הראש שלי מוצף כל הזמן ברעיונות. אם הייתי רוצה לכתוב, הייתי מוציאה 10 ספרים, אם הייתי רוצה. בשנה. אני פשוט עוצרת את עצמי.
מה עם תרגום?
תורגם הספר הראשון לאנגלית. מצאנו עכשיו סוכן, ואנחנו מחכים. אני לא בלחץ. דברים קורים שהם קורים, זה מה שלמדתי.
תורגם עכשיו?
ממש עכשיו, כן.
תורגם עכשיו.
עד עכשיו לא שחררתי את הזכויות, כי העולם הזה מאוד קשוח, והרבה אנשים מנסים לעשות על החשבון הסופרים
רווחים קלים. אבל את רוצה להיות רולינג. זה מה שאת רוצה להיות. אז למה בעצם...
אני לא רוצה להיות רולינג, אני רוצה להיות גיירון פדר.
אוקיי.
זה מה שאני רוצה. אם תהיה הצלחה מחול, זה יהיה מגניב. אני לא בונה על חול. אני יודעת, אני דיברתי עם המון סופרים שהוציאו בחול וראיתי מה קורה שם. זה קשה. אף אחד לא מתרשם מזה שאני סופרת הכי נמכרת בישראל, זה לא מזיז לאף אחד שם. אם זה יקרה, זה יקרה. אם זה לא יקרה, זה לא יקרה. כן, חלום שהספר יהפוך לסרט דיסני. האם זה חלום של ילדה טיפשה? אנחנו לא יודעים. אנחנו נחכה. וגם אם אני קשה, לחיים שלי מיני כשלונות. אני תמיד אומרת לילדים שההבדל בין אנשים מצליחים לאנשים לא מצליחים, זה יחס שלהם לכישלונות. מותר לפקוט, מותר להיות עצובים, אבל לעבור הלאה, לא להתעקע. נכשלת, עוברים הלאה, אין מה לעשות.
כמה עותקים מכרת מכל ספרייך?
מהחישוב האחרון, אני לא יודעת מכל הספרים, רק מקרמש.
מהשביעייה, אוקיי.
השביעייה עדיין לנתונים, אז זה לפני השביעייה.
אוקיי, אז על השישייה.
לשישייה קרוב ל-300,000 עותקים, כי הם יצאו בהפרשי זמן. עוד מעט, הם לאט לאט צוברים תאוצה.
זה בלתי נתפס, והם תמיד מודפסים עוד...
הקטע שאתה חושב שזה הרבה, ואתה ממש, אני כאילו חושבת שזה לא הרבה. כולם נורא מתרשמים מזה, אבל אני חושבת שזה עדיין קצת. אני כאילו, אני תמיד, אני מצד אחד בא עם 0 ציפיות, מצד אחד יש לי 1,000,000 ציפיות. זה קטע שלא, יש לי איזה דיסוננס במוח. אני תמיד רוצה, אני תמיד יודעת שאני אקשל, או יצליח הכי גדול. זה ככה, כל פרויקט שאני מתחילה, זה או כישלון, גם בדיזנגוף סנטר אמרתי, או שזה כישלון, או שזה יצלחה מטורפת. אנחנו לא יודעים. אנחנו באים. אז אני לא יודעת להגיד לך, אני כאילו חומרת מה, רק 300,000, אבל אומרים לי, מאירה, זה לא קורה.
ואין מספרים כאלה, כן.
אבל אז אני רוצה, אני תמיד רוצה יותר.
את מטופלת?
על ידי בעלי. אני לא יכולה פסיכולוגים, זה מחרפן אותי.
למה?
כי אני רוצה לדבר על מה שמציק לי כשאני רוצה לדבר על זה, ולא בשעה שנקבעה. אתה מבין, כאילו, לצבור את זה בשביל השעה השבועית, דווקא בשעה השבועית לא בא לדבר על זה, אני רוצה סתם לא לעשות כלום באותו שעה.
למרות שאת יודעת שא' יש על מה לעבוד, וב' שזה יכול לעבוד.
ברור, ברור, אני יודעת את זה, ואני עדיין מעדיפה להתמודד עם דרכים אחרות, כמו בריכה, כמו לשחות, כמו דברים שאני לא יכולה לספר, שבעלי עוזר לי בהם, וזה יותר טוב מפסיכולוג לדעתי. ראיתי את זה שהתמוטטתי כשהבן שלי היה לרצף האוטיסטי, אז הלכתי לפסיכולוג, כי אמרו לי לעשות. וישבתי, והיא אמרה לי, אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה. וזה הצבנתי, כי היא לא מבינה. וגם עכשיו, אף אחד לא מבין אותי. אף אחד לא יודע מה אני עוברת, מה זה הדבר הזה. כי האופי שלי לא בנוי להצלחה, האופי שלי תמיד בנוי לכישלון. אני רגילה לטפס, להידחף בכוח, לא רוצים אותי, תקבלו אותי בכוח. ופתאום, התקבלת, אני כזה, מה התקבלתי? ותנו לי לעבוד. לא, את בסדר, התקבלת. אבל אני רוצה להמשיך להידחף בכוח, מה זה? לא, לא, פתוח. לא, לא מובן. זה מה שמוח שלי לא מסוגל לתפוס. אני מקווה שהשנה אני אעשה את המעבר הזה, שכל בסדר. את, כאילו, רוצים אותך. תרגי. שזה יקרה, אני ממש אשמח.
את חושבת שזה יקרה?
אני ממש מקווה, כי לחיות ככה עוד עשור שזה, זה יהיה לי מאוד קשה. אני רואה שזה מתחיל ככה לזלוג, בוא נקווה שזה יהיה בסדר.
אם אנחנו מתבוננים עלייך ועל ההצלחה שלך בעשור האחרון, והחלומות הגדולים שלך, והדברים שאת מתמודדת איתם גם מאז לידת אבישי, יש דבר אחד שאת יכולה לומר, זו הייתה הטעות של החיים שלי?
לא עשיתי שום טעות בחיים. הטעות היחידה קרתה בעבר, בהתבגרות שלי. מגיל 30, אף טעות. הטעות היחידה שחשבתי שאני סתומה, ונתתי לאנשים לגרום לי להאמין בזה, במקום למצוא פתרונות אחרים, כי יש פתרונות. יש פתרונות. אני חושבת שכל הדברים שעשיתי פשוט הובילו אותי לרגע הזה שאני נמצאת כאן עכשיו. בלי העבודה בצומת ספרים לא הייתי יושבת כאן. כי העבודה בצומת ספרים היא זאת שגרמה לי להסתכל על סופרים כל הזמן ולבחון אותם. לראות ההתנהגות שלהם, לראות מי מצליח, למה הוא מצליח, מי שנכשל, למה הוא נכשל, איך ספר טוב עובד. אפילו דברים טכניים, טכניים, ממש טכניים על קריחות של ספרים. זה דברים שאי אפשר להבין אותם ככה סתם.
הכנסת למחשב, ומה הפלט?
סתם דוגמה, סתם, נגיד על קרמל כתוב פרק ראשון או פרק שני, כאילו הספר, איזה קרח זה, כתוב גם מקדימה, גם מהצידה. אני לא רוצה שמוחי ספרים יתאמצו, יתחילו לחפש מה החלק הרביעי של קרמל, מה החלק הרביעי של קרמל. כתוב להם את זה גם בשדרה, גם בקריחה, גם במאחורה, גם בעמוד הראשון. דברים, אני זוכרת את עצמי יושבת בתור מוכרת, מתחילה לחפש. מה החמישי, מה השישי, לא מבינה, אין רשימה בשום מקום. הדברים כאלה קטנים, או למשל, אתה מגיע בתור סופר לחנות ספרים, איך להתנהג? איך להגיב? לא להיות ברברי, לא להתנפל, אתה לא מוצא את הספר שלך מקדימה, תתמודד עם האכזבות שלך בבית מול ההוצאה, מה אתה צורח על עובדים? כמות הסופרים שצרחו עליי, שספר שלנו מוצג מקדימה, הייתה כל כך גדולה, שהבנתי שהם לא מבינים איך זה עובד, הם לא מבינים, הם לא מבינים שזה הם אשמים, הם לא הוציאו בהוצאה שגרמה לספר להיות מקדימה. זה לא קשור אליי. והם צורכים על מוכרים, אתה לא יודע איך מתייחסים אליהם. כאילו, חושבים שהם סתומים, אם אתה לא יודע איזה שם של ספר. אבל אם אני רק אתמול התחלתי לעבוד פה, מאיפה אני צריכה לדעת? כל השמות של הספרים, תנו לי זמן. אז אני יודעת איך, אני מבינה איך זה להיות בכל הצדדים. הייתי גם סופרת. כאילו, אני סופרת, עבדתי בחנות ספרים, אני בהוצאות לאור, עובדת בהוצאה לאור, אני עורכת בהוצאת סיגליות, עורכת ספרי קומיקס, אני ביחסי ציבור. אני בעיתונות, אז אני כאילו מבינה את כל המערך הזה. ואני יודעת דברים שאחרים לא יודעים. וגם לא יספרו, אף אחד גם לא יספר להם. יש פה המון זיוף. אנשים משקרים לגבי הצלחות שלהם כל הזמן. ואני לא משקרת. אני שאני נכשלת, אני כותבת שאני נכשלת. אני לא מתבייש להגיד שנכשלתי. כשהגעתי לאירוע והגיע רק בן אדם אחד, ושש שעות חיכיתי והגיע רק בן אדם אחד, כתבתי את זה. לא כתבתי, לא צילמתי רק את השלט ואמרתי, וואו, איזה כיף היה בפרדס חנה. אני לא אשכח את זה בחיים. באתי לפרדס חנה ליום חתימות, ב-2018 שכבר קרמל 3 יצא, הוא היה ברשימות רבי המכר מקום ראשון, מסותיים חמותי יצא, היה ברשימות רבי המכר מקום שלישי, אני באה לאירוע בפרדס חנה, ואף אחד לא בא. אף אחד. עזוב שרקח היה, שנים אחרי זה עשו לי פיצוי, ספריית פרדס חנה, שני מפגשים, 400 איש היו ביחד, סבבה, אבל היום הזה שעמדתי שם לבד עם עצמי, ואמרתי עצמי, את לא משקרת. את לא תעלי תמונה של השלט ותגידי איזה כיף היה. לא, תכתבי שבכית, ותכתבי שהלכת לקנות צמלות, ושהלכת לאכול גלידה. ושאף אחד לא בא, ובוז פרדס חנה. וכתבתי בלי לפחד.
העיקר הגלידה. בואי נסיים במשחק.
יאללה, בואי ננסה.
את סופרת. ספרי לי סיפור על מאירה, בחורה צעירה, שעובדת בחנות ספרים, ולא נתקלת בערימת ספרים שכולם על חתולים, ולא נתקלת בחתול שנמצא על המכונית. איך החיים שלה נראים?
הייתה לי עבודה שמאוד מאוד אהבתי, הדרכתי עובדים על ספרים, וכנראה זה מה שהיה קורה. הייתי ממשיכה להישאר בצומת ספרים, וממשיכה לעבוד שם, ללוות סופרים, לעזור לסופרים.
בשמחה או בתסכול?
לא הייתי מתוסכלת מהעבודה שלי, פשוט שנפתחה אופציה, קפצתי עליה, אבל לא, הייתי בטוחה, וזה אמיתי, אפרופו סיפור, הייתי בטוחה של הקבר שלי יהיה כתוב מאירה צומת. כי זה מה שהיה כתוב לי בפלאפון, הייתי שמורה מאירה צומת ספרים, מאירה צומת, הייתי בטוחה שאני, פשוט, שאני בחיים לעזוב את צומת ספרים, בחיים, 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 אני והם, זה אהבה לנצח אצלכם, אני התקדמתי שם, כל פעם רציתי תפקיד, התקדמתי, רציתי תפקיד, התקדמתי.
איך החיים של מאירה הדמיונית היו נראים?
פשוט פחות כסף. לא היה לי איך לגדל את הבן שלי, לא הייתי יכולה למסכות אותי, לתת לאבישי את השיעורים הפרטיים וכל מה שצריך, והייתי מאוד אומללה. כנראה הייתי חיה על קצבאות, על חשבון ההורים שלי. כאילו הייתי חמודה בעבודה וכיפית, אבל יכול להיות שבעלי צריך לעבוד מעוד מלא עבודות, והבן שלי בטח לא היה כמו שהוא היום, כי לא היה לי את כסף, כי המדינה לא נותנת שום דבר כמעט, וכנראה הייתי ממש בבעיה מאוד קשה.
הסופרת מאירה ברנע גולדברג, חוויה איתך. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.
בשמחה.